אני שמחה להזמין את ציפי פליישר לשאת כמה דברים.
אנחנו מגיעים למעשה בשבילי ללב של התוכנית היום, שהוא בסוף הערב, לבלדה על מוות צפוי בקהיר. אני בעיקר מתכוונת לקרוא את הטקסט באוזניכם, לפני שנשמע את היצירה, אבל בקיצור לפני כן. תודה. תודה לכל צוות הספרייה כאן, הספרייה הלאומית, המחלקה למוזיקה, תודה מיוחדת לגילה, כל התקופה הזאת שאני עברתי כאן עם הקטלוג, תודה על הערב הזה, הרבה מאוד הכנות מאחוריו. לגבי האוסף, כמה מילים, מה זה בכלל דבר כזה, אוסף כזה, או זה עוד בחיים שלך, אתה עושה את זה. אז כבר פעמיים קלקלו לי את מושג הנצח. פעם אחת שמעתי בפלנטריום בתל אביב הרצאה שבעוד 60,000 שנה לא יהיה כדור הארץ. זה היה נורא בשבילי, כי תמיד חשבתי על הנצח וזה היה מורפל ונהדר. פתאום 60,000 זה לא כל כך לא נתפס, זה לא טריליון, זה לא ביליון. פעם השנייה שקלקלו לי זה היה לפני זמן קצר, אני קוראת מאמר שבעוד 500 שנה לא יחזכרו את בך. אולי ידעו את השם אבל לא יכירו אותו. אז אנה אנו באים כאן? בסך הכל שלא תהיה קטיעה מוחלטת של החיים, כי האוסף זה החיים, והיצירות זה מונומנטים. הפרטיטורות והקלטות, אלה מונומנטים, הם כבר קיימים עכשיו, והחיים הם כאילו נסתרים, כל מה שמאחורי זה, והנה באוסף הכל נמצא. למשל, כן, מנוסקריפטים לראות אותם, או לראות מכתב שאני מתחננת לאבנר איתי שלא יקצר את הקנטטה כשני ענפים בבחורה, או אחרי קין והבל, אופרה שמעלים פעמיים, אופרה בת זמננו ומאוד לא מסחרית, והבמאית חורשת את כל תל אביב כדי להשיג שתי קולוסאות כאלה גדולות של, מי שזוכר את האופרה שעמדו שם ושרו בגובה השמיים, מה עושים עם זה בערב שאחר כך? כן? אז צריך למעשה לזרוק את זה, ולא נעים, כן? אז הלכתי לאופרה, ואחר כך שלחו אותי, אני זוכרת לה, ויש מסמכים, זה מה שמעניין, כן? בסוף זה הגיע לעמותה לתיאטרון רחוב בתל אביב, מאז אני לא יודעת שום דבר, אבל לפחות זה לא, אני לא זרקתי את זה לפח. אז כל הדברים האלה נשארים בכל זאת, החיים נמצאים כאן, בתוך האוסף. עכשיו לגבי הבלדה. כמה מילים על הבלדה עצמה, לפני שנשמע אותה. אני הגעתי הרבה למרכז האקדמי בקהיר, אני זוכרת, זה היה שסדאת היה ב-77, ב-82 יצא החייל האחרון הישראלי מסיני, ואז הוא אמר, באותו יום אפשר להתחיל לייסד את המרכז האקדמי, היו תאוותנים בינינו שרצו קודם. והנה בין השנים, זאת אומרת אחרי שהוא כבר היה קיים, 5 שנים התחלתי להגיע הרבה, בין השנים 87 ל-97 הייתי המון. ויום אחד אני שומעת רסיטל יוצא מן הכלל של חסן קאמי, זמר טנור, אני ניגשת אליו, מתלהבת, הכל אריות קלאסיות, ואני אומרת, תשמע, יש לך הכל נפלא, אני מוסיקאית, אפשר להיפגש? אז הוא אמר, כן, תבואי מחר. אז אני באה ואני אומרת לו, אני רואה, הגעתי לכתובת, הוא יושב שם במשרד נסיעות, הוא מנהל גם משרד נסיעות. אני בלעתי את זה ואמרתי לו, אני רוצה להלחין לקול שלך, בסדר, הוא אומר לי, ובליבו, בטח התימהונית הזאת לא תחזור. אבל אני מצאתי טקסט נפלא של סלאח עבד סבור מקהיר. כן, חזרתי אליו, השמעתי לו קצת מההתחלה, אמרתי לו, זה בסדר, מוצא חן, הוא אומר, כן. ואז תכף הוא מפרסם בעיתונות בקהיר, חסן קאמי שר סלאח עבד סבור. אני שם, יש לי תמונה קטנה, זה מצוין, אז לא עלו עליי ככה, כי אחרת היו פה כבר עושים לי את המוות. אז הלחנתי בקהיר, ואז הבנתי שאני צריכה לנקוט בשיטות שבק נקיות ולהמשיך לגמור את היצירה, ושהוא לא ידע מי אני בדיוק. הצלחתי להסוות, להסתוות בתוך הרחם הזה של היצירה, ואמרתי, מקסימום אחר כך נתנתק הקשר, אבל לפחות היצירה בהשראת קולו נכתבה, וזה הדבר היקר ביותר. אכן, אחר כך הייתה פגישה, שהייתי חייבת להגיד לו שאני ישראלית, וזה היה נורא קשה. איך אני אתחיל? מה אני אגיד בדיוק? איך אני אגיד את המשפט הזה? לא אמרתי כל כך הרבה זמן, כבר למדתי את היצירה, אז אני אומרת לו, שמעת את הבעיה של הדרכון שלי? אז הוא אומר, מה, צריכים ללכת למשטרה? הלך לך לאיבוד? אמרתי, לא, אני ישראלית. שלום. ואז זה היה מאוד מעניין, חיפשנו איפה לעשות את הבחורה. אני רציתי בקהיר, מצאתי שה-American University of Cairo, יש שם יופי של אולם, של אמרתי, בטח סטודנטים יבואו, בדקתי, יש גם אולפנים בקהיר. הוא אמר לו, תסבי, לא יבואו. אחר כך הוא רצה לבוא לתל אביב. אמרתי לו, זה יהיה בסדר, בתל אביב תהיה מלך, אבל לאן תחזור אחר כך לקהיר? יהיה לך מאוד קשה. אז מצאנו את עירקם בפריז. זה הקוריוז, ושם עשינו באמת את הבחורה. מיד הזמנתי גם את איזבל גנץ, זמרת יהודיה אמריקאית, דומה קצת לקטי ברבריאן, קיבלה תווים, קיבלה טקסט מוקלט בקולי, הגיעה מוכנה סופר. עשינו את שתי הבחורות ביחד בירקם, אחר כך ידעתי שאיזבל כבר כנראה היא זאת שתמשיך לבצע, יש פחות סיכונים, והיא באמת ביצעה. גם בימי יצחק שמיר, בשגרירות בוושינגטון, ואחר כך כאן כשעשינו את ההשקה של התקליט. בסגנון, היצירה הזאת, אריה פרופונדו, יותר מאריה מבחינת הממדים, מציירת כל הזמן את המילים של המשורר. היא מקדימה, יש אקורדים חלולים, מצלולים כאלה, היא מקדימה קצת את הקנטטה כשני ענפים, שאני רואה בה באמת את היצירה שגרהרד עלה עליה, שהיצירה המרכזית. דרך אגב, בעניין הזה של הסגנון הזה, כן, של כתיבה אומנותית שלי לטקסטים בערבית, והנה אנחנו זוכים, המפיק שלנו כאן, מיכאל וולפה, לצלילים במדבר, חלום מתגשם, בדצמבר הקרוב נזכה לבחורה מחודשת של הקנטטה כשני ענפים, והעבודה היא בקצב מזורז. מי שגם עובד על הניצוח זה תמיר חסון. אני רוצה, רגע זה, לפני שאני מזמינה את המבצעים לביצוע, ואז כשהם יהיו כאן כבר אני אקרא את הטקסט, אתם יודעים, הכלים כל הזמן מתלווים כמשהו משני לקול עצמו. פסנתר אולי קצת מתבונן. אני רוצה להזכיר שפדרו איננו איתנו מאתמול, הוא נפטר, ואמרתי שצריך להזכיר זאת. יובל קרין מכל ישראל ברדיו, אדם שליווה אותי הרבה מאוד שנים בכל ההקלטות, נפטר לפתע אתמול. היות שאין כאן אנשים שמכירים אותו, כי לא הגיעו, אז אני רק אציין את זאת בצער צער רב. אני מזמינה עכשיו את המבצעים לביצוע בלדה על מוות צפוי בקהיר, ואז אקרא לכם את הטקסט והם יבצעו. אז בבקשה אל הבמה, לפי הסדר, כן? שכתוב בתוכניה. קרין בן יוסף המנצחת, הדס גור הסולנית, סיוון זליקוב, דניאל כהן בכינורות, גל יחי בוויולה ורון טרחטמן בפסנתר. אני קוראת לכם בערבית, יש לכם ממול התרגום והתעתיק לידו. המשורר קורא לשיר שיר לחורף, זאת אומרת אורניה לשיטה. עכשיו זאת זהות של אטימולוגיות, שיטה זה כמו סתיו וחריף זה כמו חורף, אבל המשמעויות הן בסיכול, אז כמו שהעונות האלה מבולבלות, אז גם כמו שהעונות מבולבלות באזור שלנו, אז גם ככה המשמעויות כאן כן התבלבלו, החריף זה סתיו בערבית במשמעות והשיטה זה חורף במשמעות. יש כאן לייט מוטיב, יש אחר כך תמונות, המשורר הוא נוצרי, שיר מדהים. נכנסות אחר כך תמונות שלו שהוא מתאר את עצמו לאחר המוות, וגם את רגשות ההחמצה שלו, ואחר כך הסיכום הכללי. בעקבות הטקסט בדיוק גם בניתי את המוזיקה.